אנחנו נלמד היום על שתיים אוחזים בטלית. המשנה אולי היא אחת הכי מפורסמות שיש בש"ס. וזה מעין שיעור סיכום כזה על מה שדיברנו עד עכשיו, אם דיברנו הרבה על ארבע אבות נזיקים ועוד כל מיני דברים שקשורים לדיני ממונות. ולא נדבר באופן ישיר הרבה על הגמרא הזאת של שתיים אוחזים בטלית, רק קצת נזכיר אותה, ובעיקר עליה, בעזרת השם נדבר בשיעור הבא בלי נדר. אבל היום זה יותר ככה על כמה נקודות במשנה הזאת, אבל בוא נתחיל ממנה. אצלכם זה מקור מספר אחת, אומרת המשנה ככה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. זה היא שווה שאין לו בה פחות מחציה, וזה היא שווה שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו. כן, זאת המשנה המאוד ידועה, והמשנה הזאת היא מאוד יסודית. יש הרבה דינים שקשורים אליה והכל, אבל כשאני מסתכל ככה, כאילו קצת מהצד, אני אומר, מה דיני ממונות בכלל, באופן כללי, עושים בספרי קודש? הרי אין דבר כזה בשום שיטה פילוסופית ובשום שיטה תיאולוגית ובשום דת, אין דיני ממונות כחלק אינטגרלי מספרי קודש. למה זה צריך לבוא משמיים, הדברים הללו? סתם ששני אנשים הולכים ברחוב, מצאו איזושהי אבידה, תלית, או כל דבר, תיק, לא יודע, כל דבר אחר. מצאו, זה היגיון נאמר, פשוט. צריך לחלק בינינו, שנינו, אחת-אחת, חצי-חצי, זהו, נגמר. תן לו את השווי כלכלי, או סתם דבר עצמו, לא אפשר לחתוך אם ניתן לחתוך. וזהו. אתם יודעים כמה דברים נכתבו על הדין הזה? ויש המון המון מפרשים. כבר לא מדבר על רש"י, תוספות, ריף, רן, ראש, רבנו חננאל, וכל השיטה מקובצת וקצות החושן, והמון המון, שולחן ערוך, כל הזמן מדברים על זה, גם בדיני כל מיני דברים, בחסידות ובכל מיני דברים אחרים, יש אין ספור. יש ספר שלם, הנה הוא לפניכם פה נמצא עכשיו על המקום, זה הפרסומת קטנה קצת לאוצר החוכמה, שהם פשוט בשביל להראות כמה יש דברים אצלם באוצר החוכמה, הם לקחו את רק משנה הזאת, שתיים אוחזים בטלית, רק משנה, מה שעכשיו קראנו, שתי שורות הללו, עכשיו אצלכם במקור מספר אחת, שתי שורות הללו, מה נכתבו עליהם, אספו את זה ביחד, יצא ספר. ספר שלם, עכשיו, תראו איזה עובי של הספר, כן? כל זה הכל כתוב רק על השתיים אוחזים בטלית. זה כל הסיפור. למה זה צריך כל כך הרבה דיבורים על זה? וגם הציור הזה, מה יש להם שם לחוז בטלית הזאת? שם גמרא בהמשך הלימודים, היא אומרת שבעצם שם הגודל של של הטלית שהם דיברו עליהם, זה גודל בערך של דף. זה גימל על גימל. זה הגודל של טלית שהם מצאו. זאת אומרת, שהדיבורים שם, בעצם, כולה שלי, וזה, והם צריכים לפי הלכה שם, מי שממשיך ללמוד את הגמרא, הוא ודאי שם לב, שכדי שהם יוכלו להוכיח שזה באמת שלהם, הם צריכים ללכת עם זה לבית דין, באותם או מחזיקים, בבד הזה. כי אם אחת הגיעה, מחזיק את זה ביד, אז יגידו, איך אתה יכול להוכיח שזה שלך? אז הם צריכים שניהם להחזיק. ואיפה שידו מגעת, רק שם הם יכולים לחלק את זה. אז הם צריכים ככה ללכת לבית דין, באותה מחזיקים את החתיכת סמרטוט הזאת. וכמה היא כבר עולה, כמה זה כבר צריך לחלק אותה. הם צריכים ללכת לבית דין, מחזיקים, וככה הולכים, זאת אומרת, זה בעצם לפי הציור של התורה, ככה הם הולכים, ובדרך הם בטח גם, וממני שלי, זה כולה שלי, כן, זה כולה שלי, ועוד בטח שם דוחפים אחד לשני, ככה, ועושים שם כל מיני כאלה, וככה זה, ככה, והם בועטים, וזה, מגיעים לבית דין, ובית דין אומר, איזה החלטה בלתי צפויה לחלוק, ועוד צריכים להישבע על דבר הזה, גם נשבעים. מה הקשר שבועה, שבועת בשם השם וכל זה, על מה? אתם יודעים, כולם, זה כאילו, תוותר לו על זה, תן לו את זה, נו, כך, בסדר, נו, קח אותה, תיחנק. מה אנחנו מדקדקים כחוט השערה על כל הדברים הללו? מה אכפת לך? אתם יודעים כמה צוחקים על בתרבות הכללית, במיוחד אצל נוצרים, צוחקים על יהודים, שיהודים הם מאוד כאלה, קמצנות כזאת, כאילו מאוד מקפידים וקטנוניים כאלה, וזה, כולה שלי, זה כל הדיונים. בערך 2,000 שנה אנחנו מדברים מה לעשות עם איזה מטפחת כזאת, של דרך של טישו, מה זה? אלא ברור שזה משהו עצום עומד אחרי זה. אבל אם אתה מסתכל בצורה חיצונית, אז זה נראה מאוד מוזר. ועוד יש כל מיני ביטויים כאלה בחז"ל על זה שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. זה משהו, כאילו, אפשר כאילו כמו הסיסמה כזאת, כן, השיא הקטנונות ושיא הקמצנות, זה כאילו, בשבילו הוא, כדי לחסוך, הוא ילך ברגל, לא ייסע שם באוטובוס, וזה, והוא מוכן, כאילו, חביב עליהם ממונם יותר מגופם. ואז מביאים דוגמה המפורסמת, מאיפה באה, זה גם גמרא אומרת, הביטוי הזה, בא מיעקב אבינו, שהוא העביר כל הרכוש שלו, והעביר אותו ואת כל המשפחה שלו, הצד השני של המעבר יבוק שם על הנהר, ועשיו צריך עוד מעט לבוא, והוא מפחד ממנו בלילה, אז הוא מחלק את המשפחה שלו לשתי מחנות, שם יש סכנת החיים שלו, כאילו יש ריח המוות שם מרחף על כל הסיפור הזה, ופתאום יעקב באמצע הלילה עוזב את כל המחנה שלו, עוזב הכל, והוא עובר מעבר יבוק בלילה בחושך, הולך לשם, וחז"ל אומרים, למה הוא הולך לשם? כי הוא שם שכח שתי בקבוקים קטנים, פחים קטנים. זה לא יאומן. זה כמו, כאילו, האיסוף, מחזור כזה של, מכירים את זה שם, שעל כל פחית נותנים שם 30 אגורות. אז הוא שכח שם שתי פחיות קולה, אז הוא הולך לקחת פחים קטנים. אם אנחנו לא מבינים עומק הדבר הזה, זה נראה פשוט כל הסיפור הזה לא יאומן. תסתכלו, אומר על זה, אומרת על זה גמרא במקור 2. ויוותר יעקב לבדו, אמר רבי אלעזר, שנשתייר על פחים קטנים, על פחים קטנים, כאילו ממש, פחית. מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. ואנחנו מבינים בוודאי שזה לא סתם, וזה הכל עצום, עמוק, דברים אדירים, ולכן הם כתובים ככה, ולכן כל הדגדוג, ואחר כל ההקפדה. כל השאלה, מה אנחנו לומדים מאחורי? מה עומד מאחורי זה? מה הרעיון? למה זה ככה? ברור שזה הכל קדוש ועליון. שאלה, מה? כדי לנסות להסביר את הדבר הזה, אולי אנחנו רק נזכור נקודה אחת. יחס שלנו לחפצים, למציאות בכלל, הוא יחס לא נורמלי, הוא יחס שלא צריך להיות ככה. יחס שלנו הוא מנוכר. אנחנו מחלקים בינינו ובין העולם, בין הריחוש, בין הכל. אבל אדם שהוא עמוק, במיוחד שהוא תלמיד חכם, צדיק, בשבילו רכוש זה דבר חי. זה לא משהו חיצוני לו. זה לא סתם עיפרון או עט או משהו כזה. בשבילו זה, הוא רואה את המהות שלו. הוא קשור אליו כאילו כמו מבין את הקשר נפשי יש ביניהם. לכן כתוב שלתלמידי חכמים הם לא צריכים לתת סימנים באבידות. אתם יודעים שהאבידה, אם אדם מוצא משהו, אז הוא צריך להחזיר על פי סימנים. אבל אם בא תלמיד חכם ואומר, לא, זה שלי, צריך לתת לו בלי שהוא נותן הוכחות, בלי שהוא נותן סימנים. למה? לא בגלל שאנחנו, לא רק בגלל שאנחנו מאמינים לתלמיד חכם הזה, אלא בגלל שאנחנו יודעים שהוא לא צריך לחפש שם סימנים, אצלו יש תביעת עין. הוא מסתכל על הדבר, הוא יודע שזה שלו, כי הוא קולט אותו, הוא קולט את המהות שלו. זה לנו, כל הסינים נראים אותו דבר. אבל אם הסינית מבחינה בין הייקון 2 והויקן דן ויוטיון וכל הזה, הם יודעים מזה מה. היא יודעת לקרוא להם את השמות שלהם. אז כמו שאמא סינית יודעת להבחין בין הילדים הסינים, ככה גם תלמיד חכם יודע להבחין בין העפרונות שלו ובין המחק או אוזניות או טייפ. אתם יודעים, זאת אומרת, זה דברים שהם חיים. ולמה זה ככה? זה בגלל ש... מהות האדם היא כאילו מתגלית, מתפשטת גם ברכוש שלו. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב שזה יש אני והנה יש עולם. אבל גם האני, זאת אומרת, מה שאני קורא לזה אני, זאת אומרת, כאילו לגוף שלי, גם הגוף שלי זה לבוש מסוים. זה לא אני, זה לבוש, וגם בגד זה לבוש. וגם ריחוש שלי בעצם זה לבוש. זאת אומרת, האני שלי מופיע בהרבה הרבה מימדים. בנפש שלי, באישיות שלי. זה גם סוג לבוש. וגם הגוף זה לבוש. וגם הריחוש שלי, ממון, זה גם סוג של התפשטות, הופעה, התגלות של העניותי. האני שלי, כפי שאני מכיר את, את הגוף שלי ואני מרגיש אותו, ככה באופן נורמלי היה צריך להיות שצדיק מרגיש את הבגד שלו או את העיפרון הזה. כן? הוא מרגיש אותו. ככה הוא מסביר מהר"ל, תסתכלו אצלכם במקור 3, הוא אומר ככה, כי אדם יש בו ג' חלקים, שהם הגוף והנפש והממון, אשר גם כן נחשב כמו אחד מחלקיו. כן, אתם רואים שזה מה שכתוב פה. זה נחשב אחד מחלקי האדם, הממון שלו. כמו שהדבר כמה פעמים. כי הממון של האדם גם כן נחשב חלק האדם. זאת אומרת, האישיות שלי מתגלית גם בממון, כחלק של האדם, כמו שאמרו חכמים פעמים הרבה. ואז הוא מביא את הדברי חזל ממסכת שלנו, שאנחנו עכשיו עוסקים בה, בבבא קמא, אנחנו בבבא מציעא. הוא אומר ככה, הגוזל את חברו שווה פרוטה, כאילו נוטל את נפשו. זאת אומרת, יש כאן משהו, יחס מאוד רציני לדבר הזה שהוא הופעה, ריחוש. ולכן אצלנו יש דבר כזה שנקראת חצר קונה. לריחוש שלי יש יכולת לקבל, לרכוש. זה בעצם אני, זה בעצם יד שלי שמופיעה עכשיו בצורה של דומם, בצורה של חצר. חצר קונה. יש דבר כזה שנקרא שביתת כלים. תורה אומרת שאנחנו צריכים לתת בשבת חופש
לא רק לעבדים ושפחות, וגירים כמובן, אלא אפילו לבהמות. כי הבהמה גם צריכה לנוח בשבת, היא הופעה של עניותך, גם בהמה. היא צריכה לקבל את החופש. אבל מה זה, בהמה? היא צריכה יום שבתון, שבתון וגם אולי פנסיה וקרן השתלמות. מה זה? זה בעל חיים. מילא עבדים אני צריך לתת להם חופש, אני מבין. אבל בהמה צריכה שבת? אבל לא רק בהמה, אומרת הגמרא. לא רק בהמה. זה אפילו כלים שלך. דברים טכניים, גם להם יש דבר כזה שנקרא שביתת כלים, ולפי בית שמאי אסור להשתמש בכלים לדבר שהוא אסור להשתמש בשבת. כי גם בכלים מופיע העניותך. ולא רק כלים, ולא רק, סליחה, לא רק שזה אומר בית שמאי, אפילו זה להלכה. יש דעות בהלכה היום, נכון לעכשיו, יש דברים שאומרים שסוג מסוים של כלים, אסור להזכיר אותם לגוי בשבת, שהם ישתמשו בזה בשבת. כי כלים צריכים לנוח. תסתכלו, מקור ארבע. שולחן ארוך, אומר לכם את זה בפירוש. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהחפצים זה לא משהו מת. יחס של חז"ל לחפצים זה לא משהו שהוא טכני, זה לא מנותק מאיתנו, זה משהו חי, משהו אמיתי, הוא רק דומם, דומם בלבד, אבל הוא חי. לכן, מה זה חפץ? זה הרצון. ומה זה הדבר הזה? זה הדיבור של האדם. ולכן הממון הוא נקרא דמים. זה קשור לדם, דם של האדם. לכן זה נקרא דמים. תמים, זאת אומרת, זה שיעקב אבינו הולך לקבל פחים קטנים, או בכלל, כל היחס של שאנחנו לומדים ממנו לעכשיו, זה לא בגלל הסנטימנטים שיש לו לאיזשהו חפץ. אלא זה כמו, אתה קולט את המהות. אולי אתן לכם דוגמה. הנה, אתן לכם דוגמה אני לוקח ילדים שלי, כל פעם שילד מגיע לגיל 10, אז באופן קבוע במשפחה שלנו, לוקח אותם לבית הרב קוק. שיתחברו. ואני מראה להם שם את החדר הקטן והקדוש הזה, זה מיוחד, ויש שם כיסא של הרב קוק, והכל, הכל, זה משהו מיוחד, זה בשביל ילד ככה. ואנחנו עוברים ורואים כל זה, ויש שם, אבל אותי, אני כבר לקחתי שמונה, כן, שמונה, ככה פעמים את הסיור הזה, אבל עשיתי גם קודם, הייתי כמה פעמים לבד שם, וכל פעם שאני מגיע לשם, אחד הדברים שמאוד הכי מרגשים אותי בבית הרב קוק, יש שם משקפיים שלו. על יד החדר הקטן והקדוש שבו הוא כתב כל הספרים, יש לו שם חותמות שלו ועוד כל מיני דברים, וגם משקפיים. ואני כל פעם שמגיע למשקפיים, אני הרבה עומד ומתבונן וחושב עליהם שדרכם הרב קוק הסתכל על העולם. דרכם הוא כתב את כל אורות הקודש, ואת הערפילי תואר, ואת כל הספרים הענקים האלה. דרכם הוא, זו הייתה אספקלריה המהירה של הרב קוק. אספקלריה זה משקפיים, זה הזכוכית. ואני מנסה כל פעם ככה להסתכל דרך המשקפיים שלו, מה אפשר לראות שם. אולי גם אני אראה איזשהו אור שמסתתר. וכמובן לא יוצא לי הרבה לראות שם בדרך המשקפיים שלו. אבל מאוד מרגשים אותי. הם מאוד נוגעים לי
ללב. עכשיו אני שואל אתכם, אם אתם הייתם יודעים שיש שם באיזשהו מקום, שם מעבר לירדנית, באיזשהו מקום, אתם שם מטיילים באזור, באזור כנרת, פתאום אתם מגלים, אתם יודעים שיש שם באיזשהו מקום, בלילה שומעים שיש שם איזשהו מקום, שיש שם פחים קטנים, אותם הפחים שיעקב אבינו הלך אליהם במעבר יבוק. אתם לא הייתם עוברים את הירדנית כדי לקחת את ה... או להסתכל, לגעת בהם לפחות, בשתי פחים הללו שיעקב בשבילם הלך, במעבר יבוק? ודאי שהייתם הולכים. כי הם היו, הם הפכו להיות בשבילנו למשהו חי, משהו ממשי, משהו אמיתי. ולכן הוא הלך, כי הוא הבין מה זה פחים קטנים הללו. ולמה הגמרא אומרת שם ש... שממונם חביב עליהם יותר מגופם, זה כוונה שיש בחינה כזאת של ברכוש, שעניות שלי מתפשטת או מתגלית, מופיעה ברמה יותר מוצלחת, יותר גבוהה, יותר יש לה משהו מאשר של הגוף. מה יש לרכוש שלי שהוא יותר מהגוף שלי? זה יכולת להיות במקומות שונים בו בזמן. בגוף אני רק פה, רק כאן עכשיו. אבל בממון שלי אני עכשיו יכול להיות בהרבה מקומות בעולם. ולגרום להרבה אנשים אולי ללמוד תורה באותו זמן. אחת באוסטרליה, אחת בצ'כוסלובקיה, אחת בארץ. אני מופיע בהרבה מקומות. בבחינה זו, הריחוש ממונם יותר מגופי. וגם בחינה נוספת יש. גם אחרי שאדם מת, והגוף שלו כבר נרכב, לא קיים פה, ממון שלו ממשיך לפעול. ויש ספריות שאנשים ממשיכים ללמד תורה דרך זה, כל, אתם רואים, יש הרבה אנשים שתרמו עכשיו למכון מאיר, יכול להיות שהם כבר לא קיימים, הם כבר לא בעולם הזה, אבל אנחנו עכשיו פועלים בזכות אלה שהם הביאו את הממונם. אז יש בחינה בממון יותר מגוף. זאת אומרת, כל השאלה, מה זה בשבילך ממון, אם זה דבר חיצוני או פנימי? תסתכלו, אומר על זה רב צדוק מלובלין במקור 5, אומר ככה, כל מה שהוא מקניין האדם, אשתו ובניו, עבדיו, עמתו, שורו וחמורו, אוהלו וכספו וזהבו וכל אשר לו, הכל הוא משורש נפשו. כי גם כל הדומם צומח חי משורשים בנפש האדם, ושורש חיותם ממנו כנודע. ולכן אנחנו מבינים שזה דברים מאוד מאוד משמעותיים, הריחוש של אדם. זאת אומרת, כמו ש... לכן אנחנו גם מדגדקים כל כך באופן, כן, באופן כל כך קטנוני לכאורה, כי כמו שבעולם הטבע אין דבר כזה שהוא בערך, כמו שבטבע הכל מדויק, הכנף של יתוש הוא לא בנוי בצורה בערך, כי אם זה בערך אז הוא לא יהיה אירודינמי, הוא לא יעוף, הוא צריך להיות מדויק. אז אנחנו מבינים שחוקים הפיזיקליים, אוניברסליים, וחוקים מלכתיים, וחוקים מוסריים, וחוקים תורניים, כל זה מערכת אחת. חוקים ביולוגיים, כל זה מערכת אחת. וכמו שאין בערך בטבע, כאן אין, ככה אין בערך ברכוש. צריך להיות הכל מדויק. אם זה בערך ברכוש,
אז סימן שזה גזל בידיך. סימן שזה לא, יש כאן איזשהו מום. ולכן אנחנו כל כך מדקדקים כחוט השערה, כדי שדין יצא מדויק. אחר כך אתה רוצה לוותר, אתה רוצה לתת, בסדר, זה זכותך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל הדין הוא כמו כל חוק, הוא חייב להיות מדויק. וכשהוא לא מדויק, אז זה מופיע גם ברכוש שלו. אדם שהוא לא מקפיד כל כך על הדיני ממונות, לא כל כך מקפיד על גזל, אז זה מופיע אצלו במערכות אחרות. גם במצב הכלכלי שלו, גם במצב הבריאותי שלו, משפחתו, יש המון, המון דברים. כי זה הכל מערכת אחד. לכן אנחנו אומרים כמו שאנחנו רואים שם, יש אדם צרת, כן? כמו שבחומש. יש צרת, צרת פתאום מתגלית גם בבגד שלו. גם בבניין, המבנה שהוא חי בו, גם שם יש צרת. לא רק בגוף שלו. זה הכל מערכת אחת. כמו שאנחנו יודעים, אנשים שהם, יש להם בעיה, פתאום איזושהי בעיה, אז הם בודקים מזוזות, פתאום רואים ששם, אני יודע, הוא שווה רגל, ובאמת במזוזה שם, הגימל הייתה רגל שבורה. אז הוא אומר, הנה, בגלל שבמזוזה לגימל הייתה רגל שבורה, לכן שברתי רגל. אבל זה בדיוק הפוך. זה לא ככה. זה דרך אחרת. זאת אומרת, יש לך איזושהי בעיה רוחנית, פנימית, שהיא מתבטאת במזוזה, ברגל, במינוס בבנק, בכל מיני דברים אחרים. זאת אומרת, זה מערכת. לכן אנשים, במקום לתקן את הפנימיות שלהם, הם הולכים ומתקנים רק מזוזה. וזהו, ונפטרה הבעיה. ודאי שזה טוב לתקן מזוזה, מזוזה צריכה להיות קשורה, אין ספק. אבל זה לא שורש. זה לא עיקר, עיקר זה משהו אחר. מזוזה זה אחד הביטויים של המערכת. לכן זה לא מדובר בכלל פה על הקמצנות חס וחלילה של יעקב אבינו. אנחנו יודעים שהוא בשביל דברים רוחניים היה מוכן לתת הכל. כמו שגמרא מספרת שם, מדרש לך, אומר שם, שיעקב בשביל חלק שלו למערת המכפלה, הרי זה עבר אליהם בירושה, מאברהם ליצחק, מיצחק ליעקב ועשיו. עשיו היה גם, היה לו חלק במערה. אז יעקב, כדי לקנות חלקו של עשיו במערת המכפלה, לקח כל הרכוש שהוא הביא ונתן אותו לעשיו. זה אצלכם מקור 6 מספר על הדבר הזה. זאת אומרת, מה הוא כל כך, יחס של צדיק לרכוש, הוא לא כמשהו מקומי, נקודתי, ואפילו כמו שאמרתי קודם, זה לא רק התפשטות העני שלי, אלא בכל חפץ, הרי יש בתוכו מימד אינסופי. ויעקב אבינו ראה בחפצים הקטנים הללו, ששם נמצאים במעבר יבוק, הוא ראה בהם אין סוף. ממש ממש אין סוף. לא רק את הניקוד, לא רק שזה קשור אליו, וזה כמו שדיברנו קודם, שזה התפשטות שאני שלו. לא, הוא מבין שכל חפץ, כל דבר שיש בעולם, הרי מה זה דומם שיש בעולם שלנו? זה לא סתם דומם. זה קדוש ברוך הוא מופיע בתור דומם. קדוש ברוך הוא מופיע בתור צומח, בתור חי, בתור מדבר, בתור ישראל. זה לא דומם, זה לא משהו שהוא מת. אלא זה אין סוף שמתגלה בצורה של חפץ. ובשביל יעקב, כשהוא רואה פחים קטנים, הוא מבין שמאחוריהם יש דברים עצומים. ומה הדברים העצומים הללו? חז"ל אומרים, אתם יודעים מה היה עם הפחים הללו? הם אומרים שהיו שם שני פחים שיעקב חזר בשבילם. פח אחד זה היה פח עם שמן המשחה. ופח אחד זה היה פח הקטן של שמן החנוכה, שהיה נשאר טהור וקדוש בחותמו של כהן גדול. שמן המשחה זה שמן שהיו מושכים בו מלכי ישראל, ומשיח צדקנו יהיה משוח בשמן המשחה, ושמן המשחה היו מחזיקים אותו בקודש הקודשים, חמישה דברים היו מחזיקים בקודש הקודשים חוץ מארון הברית, אחד מהם זה היה פח שמן המשחה. והשמן השני זה היה פח השמן של בחותמו של כהן גדול, שהחשמונאים השתמשו בו אז לנס חנוכה. וזה, אלו הפחים שבשבילם יעקב חזר, עבר את מעבר יבוק. תסתכלו אצלכם במקור שבע, אומר על זה ספר פרדס יוסף, אומר ככה, על שמות, זאת אומרת, פירוש שלו על שמות, אומר ככה, ואתי שפיר קושיית המפרשים בפח שמצאו בחנוכה, עלו בלאו הכי נטמע השמן כששופכו למנורה. על פי מה שכתב בספר ברכת שמואל, על דרוש שלו בחנוכה, בשם השח, זה דבר הלכתי פה, בשם השח הוא כותב על התורה ששמן המשחה היה מן השמן שירד ליעקב בהר המוריה מן השמיים. וזה מה שאמרו חז"ל בחולין, ששכח פחים קטנים, זה היה גם כן הפח שמצאו החשמונאים שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. ואין בקו הישר, ולפי דברי רבנו חננאל, כיוון שהשמן היה ניסי, אינו מקבל טומאה. זאת אומרת, זה, דברים היו עצומים שם, ועליהם נאבקו יעקב עם מלאך, מי ייקח את הפחים הקטנים הללו. זאת אומרת, זה לא משנה עכשיו אם זה אכן המשמעות של הגמרא כפשוטה ככה או אחרת, זה לא משנה. משנה כאן זה היחס שלנו למציאות שאנחנו חיים בה. האם הוא יחס חיצוני, שטחי, טכני, או שאנחנו מבינים שיש כאן מימדים אין סוף, שמסתתרים מאחורי דיני תורה שאנחנו לומדים אותה. ולכן שתיים אוחזים בתלית, שהתלית הזאת היא גימל על גימל, היא מבטאת עולמות עולמות שעומדים מאחורי זה. ולכן זה כל כך צריך, כל כך חשוב לדעת. וזה לא מספיק הספר שראינו אותו, שהוא כולו מסביר את שתיים אוחזים בתלית. יש הרבה יותר מהספר הזה שצריך לדבר על זה. נעצור כאן בינתיים. כן.